המדרש אומר במדרש רבה על הפסוק הראשון, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אומר המדרש, אמר רבי אבאו, כל מקום שאמר אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף שבח על הראשונים. וכשהמקרא משתמש במילה אלה, בלי וו החיבור, אלה פסל את הראשונים, ואלה עם וו החיבור מוסיף שבח על הראשונים. והמדרש מביא דוגמה, אלה תולדות השמיים והארץ, פסל, כמו שאמר המדרש קודם, אלה פסל את הראשונים. מה הוא פסל? אלה תולדות השמיים והארץ, פסל לתוהו ובוהו. פסל לתוהו ובוהו. ואלה שמות, הוסיף שבח על 70 נפש שנאמרו למעלה, שכולם היו צדיקים. הרב בדרשות על פרשת השבוע עומד על כמה נקודות קשות במדרש. קודם כל, מה זה פסל לתוהו ובוהו? מה הכוונה פסל לתוהו ובוהו? כתוב, והארץ הייתה תוהו ובוהו בחושך פני תהום ורוח אלוקים מרחפת, ויאמר אלוהים יהי רקיע. אבל מה הכוונה פסל לתוהו ובוהו? מה המשמעות של הפסול לתוהו ובוהו? אחרי כן, ואלה שמות, הוסיף שבח על 70 נפש שנאמרו למעלה. הרי כתוב, ו70 נפש ירדו, כן, בסוף פרשת בראשית, יעקב יורד למצרים ו70 נפש, 70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, הוסיף שבח על 70 נפש שנאמרו למעלה, שכולם היו צדיקים. איפה זה כתוב? ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. איפה השבח? אז כתוב במדרש שכולם היו צדיקים, אבל איפה זה כתוב? מובא בגמרא במסכת עבודה זרה, הגמרא אומרת על הפסוק, הנה כתובה על ספר הישר. מהי ספר הישר? אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, זה ספר אברהם, יצחק ויעקב, שנקראו ישרים. דכתיב בהו, תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. בלעם אומר, תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. למי הוא מתכוון? הוא מתכוון לאברהם, יצחק ויעקב. אז אברהם, יצחק ויעקב נקראו ישרים. ידוע מה שכותב הנציב בהקדמה לספר בראשית, כותב הנציב כך, הקדמה ידועה, אומר הנציב כך, זה הספר הנקרא ספר בראשית, נקרא בפי הנביאים ספר הישר. כי דעית במסכת עבודה זרה על שני מקראות, בספר יהושע ובספר שמואל ב'. בספר יהושע כתוב מה שקראנו עכשיו, הלא היא כתובה על ספר הישר, ובספר שמואל כתוב, ויאמר ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. ורבי יוחנן, הוא מפרש רבי יוחנן, זה ספר אברהם, יצחק ויעקב שנקראו ישרים, שכתוב בהם, כתוב עליהם, תמות נפשי, מות ישרים. שואל הנציב, ויש להבין, אתה, למה קרא בלעם את אבותינו בשם ישרים באיחוד? ולא צדיקים או חסידים? מדוע הוא קורא להם ישרים? וגם למה מכונה זה הספר באיחוד בכינוי ישר? ספר הישר. עד כדי כך שבלעם התפלל על עצמו שתהיה אחריתו כמו בעלי זה הכינוי. אז אומר הנציב, והעניין שנתבאר בשירת האזינו על הפסוק עצור תמים פעולו, כתוב בהמשך צדיק וישר, דשבח ישר ונאמר להצדיק דין הקדוש ברוך הוא בחורבן בית שני, שהיה דור עיקש ופטלטול. הדור של בית שני היה דור עיקש ופטלטול. מה הפירוש? ופירשנו שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה. היו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמם. לא היו ישרים בדרך ארץ, בהליכות עולם. על כן, מפני שנאת חינם שבליבם זה את זה, חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם בעירת השם, שהוא צדוקי ואפיקורס. ובאו על ידי זה לידי שפיכות דמים, בדרך הפלגה, ולכל הרעות שבעולם. מה שנתגלגלו לכל הרעות שבעולם, זה התחיל לא בגלל שלא היו צדיקים, ולא בגלל שלא היו חסידים, ולא בגלל שלא היו עמלי תורה. הם היו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אבל לא היו ישרים. כמו שהוא מסביר, שנאת חינם שבליבם זה את זה, חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם בעירת השם, שהוא צדוקי ואפיקורס. ועל זה היה צידוק הדין, שהקדוש ברוך הוא ישר. זה מה שאומר הפסוק, עצור תמים פועלו, כי כל דרכיו משפט, צדיק וישר, ואינו סובל צדיקים כאלו, אלא באופן שהולכים בדרך הישר גם בהליכות עולם, ולא בהקמימות, אף על פי שהוא לשם שמיים. שזה גורם חורבן הבריאה והריסות יישוב הארץ. אומר הנציב, וזהו שבח האבות, שמלבד שהיו צדיקים וחסידים ואוהבי השם באופן היותר אפשרי, עוד היו ישרים. היו ישרים. מה הכוונה? אומר הנציב, היינו שהתנהגו עם אומות העולם. אפילו עובדי אלילים מכוערים מכל מקום היו עמם באהבה וחשו לטובתם באשר היא קיום הבריאה. כמו שאנו רואים כמה השתתח אברהם אבינו להתפלל על סדום, אף על גב שהיה שונא אותם ואת מלכם תכלית השנאה עבור אישתם, שנא אותם תכלית השנאה, עבור אישתם, כי מבואר במאמרו למלך סדום, אבל מכל מקום היה חפץ בקיומם. ובמדרש רבה, פרשת וירא, על הפסוק, המדרש מדורש על אברהם אבינו את הפסוק, אהבת צדק ותשנא רשע. אהבת צדק ותשנא רשע. אז הוא אומר, אהבת לצדק את בריאותיי ומאנת לחייבם. והיינו ממש כאב המון גויים. כאב המון גויים. שאף על פי שאין הבן הולך במישרים, מכל מקום אביו שוחר שלומו וטובו. וכן הוצק חן בדרך ארץ נפלא על דבר אברהם את לוט. וכן ראינו כמה נוח היה יצחק אבינו להתפייס ממסניו, ובמעט דברי פיוס מאבימלך ומרעיו נתפייס באופן היותר ממה שביקשו ממנו. ויעקב אבינו, אחר שהיטב חרה לו הלבן, שידע שביקש לעוקרו, כן? ארמי עובד אבי, שידע שביקש לעוקרו, לולי השם, מכל מקום דיבר עמו דברים רכים, עד שאמרו על זה הגמרא, המדרש אומר על זה, קפדנותם של אבות ולא ענוונותם של בנים, ונתפייס עמו מהר. וכן הרבה למדנו מהליכות האבות בדרך ארץ, מה ששייך לקיום העולם המיוחד, ולזה הספר שהוא ספר הבריאה, ומשום אחי ספר בראשית נקרא ספר הישר. אז זה הביאור של הנציב בהגדרת המושג ישר. יכול אדם להיות צדיק וחסיד ועמל בתורה, אבל הוא לא ישר. ומה זה? הישרות באה לידי ביטוי בהנהגת האבות. בהנהגה של האבות, ודווקא אומר הנציב, עם אומות העולם. ועם אומות העולם הרשעים. הרשעים. אבל אהבת צדק ותשנא רשע. הרב, לעומת דברי הנציב האלה, שהוא בא להסביר מה זה ישרות, מה זה ישר, או מה ההבדל בין צדיק לבין ישר. אז כתוב כך, הפסוק אומר, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. אז הוא מסביר כך. הגמרא אומרת במסכת תענית, על יסוד הפסוק הזה, צדיקים לאורה וישרים לשמחה. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. יש פה מתנות. הקדוש ברוך הוא נותן מתנות. לצדיק הוא נותן אור. והוא נותן את האור, כמו שכתוב בפסוק, אור זרוע לצדיק. ולישרי לב שמחה. להם הוא נותן שמחה. אז הוא מסביר כך. האורה מרבה שמחה בטבע הנפש. האורה מרבה, כשיש אור יש שמחה. כשיש אור יש שמחה. האורה מרבה שמחה בטבע הנפש. כמו שכתוב, אורה ושמחה. ואם כן, נועם השמחה הוא התכלית. התכלית היא השמחה. האור הוא האמצעי. האורה היא האמצעי להגיע לשמחה. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. והנה, ההבדל בין צדיק לישר מתבאר על פי דברי הרמב״ם בשמונה פרקים. בעניין ההבדל בין הרוצה, שם הרמב״ם מעריך לבאר את ההבדל בין שני סוגים של אנשים. בין הרוצה מרצונו הטוב ללכת בדרכי השם, ובין הכובש את יצרו. יש אדם שהגיע למדרגה, אומר הרמב״ם, שבאופן טבעי, זה הפך להיות טבע. הרצון שלו הולך באופן טבעי לכיוון הנכון. יש אדם שאצלו זה לא כך. כדי לעשות את רצון השם, זה כרוך במאבקים. כרוך בהתמודדויות. כרוך בניסיונות. הוא לא הגיע למדרגה שהרצון שלו באופן טבעי נמשך לעשות את רצונו של הקדוש ברוך. אז הרמב״ם אומר כך, בעניין ההבדל בין הרוצה מרצונו הטוב ללכת בדרכי השם ובין הכובש את יצרו. כי מי שטיהר את לבבו ועשה רצונו כרצונו של הקדוש ברוך הוא, הרי הוא דבק ממש, זאת אומרת, זה כבר תוספת של הרב, על גבי ההבחנה הזאת שהבחין הרמב״ם. אז הוא אומר, כי מי שטיהר את לבבו ועשה רצונו כרצונו של הקדוש ברוך הוא, הרי הוא דבק ממש בהשם יתברך, בחיים האמיתיים, בלא שום אמצעי כלל. אבל הכובש את יצרו, הרי רצונו נפרד מצד עצמו. הרצון שלו פונה לכיוון אחר. אלא שהתורה, שאינה עדיין עצמית בו, מאירה את חשקו, ומנחה אותו ללכת באורח ישר. ועל ידי זה הוא משיג שמחת עולם בעת הגמול. נמצא. וכאן הוא מסביר את הפסוק. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. נמצא. של הצדיק הכובש ומצדיק את מעשיו. כובש, הוא מצליח להתמודד. יש אצלו מאבקים, אבל הוא מצליח להתמודד. אז נמצא של הצדיק הכובש ומצדיק את מעשיו, אף על פי שאין ליבו בעצמו ישר, האור הוא זרוע. מה, 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 מה זה זריע? הזרע תמון בקרקע. הוא עדיין לא רואים את האור. לא רואים את האור. ההפך, הוא כל הזמן נמצא במצב של חושך. הוא צריך להתמודד, הוא צריך להיאבק, הוא צריך לנסח. אז האור הוא זרוע, כי זריעה הניכרת רק לאחר זמן, שאף על פי שהוא צריך לכבוש את אפלת יצרו, אינו מרגיש את עצם האורה של האהבה שיזכה בעצמה לשמחה. הוא עוד לא רואה את השמחה בכלל באופק. מכל מקום, על ידי שעושה רצון השם יתברך בתורה ובמצוות, זרוע לו האור. אז הורים בדמעה, ברינה יקצור, הוא יקצור ברינה, אבל הוא עדיין לא רואה את הקצירה. שיקצרהו ברינה, את יבוא על שכרו. ועל ידי אור התורה יבוא לשמחת עולם בהנאה מזיו השכינה. כל זה הצדיק. אבל לישרי לב, מה זה ישרי לב? שישרו את רצונם כרצונו של השם יתברך, שהוא נמשך לו מרוממות כבוד גודלו. הם אצלם זה לא זרוע, הם משיגים בנפשם את עצם השמחה, לא רק באמצעות אור, הם רואים את עולמם בחייהם. החיים שלהם הם מלאים אור, מלאים שמחה. כשאדם יצליח להגיע למדרגה שהלב ישר, הגדרה במושג ישר. ראינו את הגדרה של הנציב. ספר הישר, אומר הנציב, האבות נקראו ישרים. מדוע? משום שיכול אדם להיות צדיק וחסיד ועמל בתורה. אבל הוא לא ישר, הוא עקום, הוא עיקש ופטלטול, עד כדי כך שזה יכול חס ושלום להביא גם חורבן. זה חורבן בית שני. ישר, אומר הנציב, זה ישר בהליכות עולם. ישר בהליכות עולם. הרב עושה את ההבחנה בין צדיק לישר. צדיק זה הכובש את יצרו. זרוע לו אור, אבל עדיין לא רואים. האור מביא לשמחה, אבל עדיין לא רואים את האור. הזורעים בדמעה, ברינה יקצור. ולישרי לב שמחה, מי שהגיע למדרגה שהלב ישר, אין אצלו התמודדות, אין אצלו מאבקים, באופן טבעי הוא נמשך לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעשה. במשיכה טבעית, אין מאבקים. הוא, כמו שהוא אומר, רואים את עולמם, ישרי לב רואים את עולמם בחייהם. השמחה שרויה במעונם. החיים שלו הם חיים שמחים. הטבע הפך להיות ישר. יש מצבים שבהם, כמו שהרמב״ם אומר שם, בשמונה פרקים, שיש מצב שבו אדם הגיע למדרגה כזאת שנלקחת ממנו אפשרות הבחירה. הוא לא יכול לבחור. מדוע? הוא הגיע למדרגה, לשפל כל כך נורא, שלא נותנים לו אפשרות לבחור, כמו שכתוב בפרשה. יש מצב שלוקחים מהאדם את אפשרות הבחירה, הוא מוכרח לעשות רע. להפך, מידה טובה מרובה ממידת פוענות. אדם יכול להגיע למדרגה שבאופן טבעי הוא עושה טוב. כבר אין בחירה. אין בחירה משום שהוא הגיע למדרגה כזאת שהלב ישר. אין אצלו מאבקים. הוא בכלל לא עומד, הוא לא עומד במצב של מאבק. הלב נמשך באופן טבעי לישרות. צריך לשים לב. הפסוק אומר, עוד פעם, המדרש אומר, אמר רבי אבאו, כל מקום שאמר אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף שבח על הראשונים. אלה תולדות השמיים והארץ פסל את אור ובואו. ואלה שמות הוסיף שבח על 70 נפש שנאמרו למעלה שכולם היו צדיקים. שכולם היו צדיקים. המונח צדיקים שמוזכר כאן, המושג הזה הוא משמעותי. הרי אנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו מדברים על האבות כי ישרים. הנה כתובה על ספר הישר, תמות נפשי מות ישרים. האבות היו ישרים, אז הנציב הגדיר את ההגדרה שלו במושג ישרים, והרב מסביר את ההגדרה שלו במושג ישרים. אבל על הבנים, או השבח של הבנים, הוסיף שבח, יש פה תוספת שבח, שהיו כולם, שכולם היו צדיקים. מה רוצה המדרש לומר? המדרש הזה רוצה לומר, יש פה שבח, ומצד, כשאנחנו שואלים את עצמנו, או כמו שהרב הסביר, ראינו עכשיו בעולת ראייה, הרב מסביר, יש כובש את יצרו, ויש ישר. הישר נמשך באופן טבעי לעשות טוב. לכאורה ישר הוא במדרגה יותר גבוהה. אורה ושמחה. השמחה היא התכלית. אבל יש מצבים שבהם נדרשת ההתמודדות. יש מצבים שבהם נדרשת ההתמודדות, וזה ההתחלה של ספר שמות. מצד אחד אומר הרמב"ן כאן בהקדמה לספר, הספר הזה נקרא ספר הגאולה. הגלות והגאולה. אבל צריך להבין שגאולה, כמו שכתוב בזוהר, זה נהורה מתוך השוחה. זה אור מתוך חושך. ובמצב של חושך, כשיש חושך, וכמו שהרב צייר, אצל הצדיק אין אור. האור הוא זרוע. האור זרוע. הוא נעלם, הוא מוסתר. הוא לא מאיר בגלוי. אז המצב הוא מצב של חושך, ודרושה התמודדות. ואומר המדרש, צריך לדעת שזה השבח של הבנים. זהו שבחם של הבנים, מוסיף שבח. מצד אחד, זה מדרגה נמוכה ביחס לאבות, אבל מאידך גיסא, זה התפקיד של הבנים, זה התפקיד שמוטל עליהם. וכאן אנחנו מגיעים לצירוף של שני היסודות האלה יחד. המדרש מדגיש, ואלה שמות מישראל. יש פה תוספת, יש פה תוספת. תוספת פירושו של דבר, צריך את מה שהיה קודם, ועל גבי מה שהיה קודם יש להוסיף את מה שיש עכשיו. אז עכשיו נדרשת הבחינה הזאת של צדיקות, ובבחינה של צדיקות פירושה התמודדות, פירושה שהאור זרוע, האור לא נגלה. זה הפירוש של צדיקות. זה לא ישרות, אבל הכל על בסיס הישרות, האור שאנחנו מקבלים מהאבות. הכל על בסיס הישרות זה האור שאנחנו מקבלים מהאבות. זה מה שאומר הפסוק בראשית, בויגש, פרשת ויגש, אנוכי ארד עמך מצרימה ואנוכי אהלך גם עלו. כך אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו. כשיעקב אבינו ירא, מלרדת למצרים, אומר לו הקדוש ברוך הוא, נכון, זה ירידה. זה ירידה. לרדת, לצאת מארץ ישראל למצרים, זה לרדת. אין פה חוכמות. ברור שזה ירידה. אבל זאת ירידה לצורך עלייה. זאת ירידה לצורך עלייה. זה הסדר. כמו שאמרנו, נהורה, האור הוא מתוך החושך, ודווקא מתוך החושך. אין דרך אחרת. האור הוא דווקא מתוך החושך. זה מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא. זה בא לידי ביטוי בגמרא נוספת. הגמרא אומרת, פעם הזכרנו כבר את הגמרא הזאת, הגמרא אומרת במסכת פסחים. אומרת הגמרא כך, רש"י מביא על הפסוק בפרשת ויחי, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אומר רש"י, ביקש יעקב לגלות את הקץ ונעלם ממנו. אז אומרת הגמרא, ביקש יעקב לגלות את הקץ ונעלם ממנו. אמרו לו בניו, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. והתגובה של יעקב הייתה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה התוכן הדו שיח הזה? ביקש יעקב לגלות את הקץ, אמר שמה, כך אומרת הגמרא, שמה יש פסול במיטתי. אמרו לו בניו, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. אז מובא במערשל, בפירוש שלו על הסמג. הסמג מביא על הדיברה הראשונה בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אומר הסמג, בדיברה הזאת נצטווינו על האמונה. יש מצווה להאמין בבורא, מצוות האמונה. אנוכי השם אלוקיך, אף על פי דיברה הראשונה נאמרת כהודעה, כהצהרה, אבל זוהי מצווה. כאן נתחדשה המצווה להאמין בבורא. מצוות האמונה. אומר המהרש"ל להסביר את דברי הסמג. מה הכוונה מצווה להאמין? אז אומר הסמג כך, אומר המהרש"ל, אדם יכול להגיד שהוא מאמין בבורא. אמרו לו, יש בורא לעולם, תאמין שיש בורא לעולם. אומר, אני מאמין. אומר המהרש"ל, הכוונה של הסמג, כשהוא אומר שיש מצווה להאמין, פירושו של דבר שאדם לא יסמוך רק על מה שהוא קיבל, אלא ינסה לברר באופן עצמי, בשכלו, בהבנתו, בתפיסתו, בהכרתו, בהשגה שלו, שיש בורא לעולם, ושהבורא הוא אחד. זאת אומרת, אדם לא יכול להסתפק במה שהוא קיבל, הוא חייב, אומר המהרש"ל, הוא חייב להשתית את האמונה לא רק על הקבלה, אלא על ההבנה, על השכל. כך הוא אומר. והוא מסביר עם החידוש הזה, וזוהי מצוות האמונה, שמונה אותה עצמה כאחת המצוות על בסיס הדיברה הראשונה. הפירוש הוא לבסס את האמונה במופתים, בהוכחות, על השכל, להבין בשכל. אומר המהרש"ל, וכך מתפרש הדו-שיח של הגמרא בפסחים, כשהגמרא באה ומסבירה, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, ביקש יעקב לגלות את הקץ, וניסה ממנו, אמר שמה יש פסול במיטתי, באחד מבניי, אמרו לו, שמע ישראל השם אלוקינו, מה הוא חשב? מה יעקב אבינו חשב? אז אומר המהרש"ל, יעקב אבינו חשב שבניו מאמינים, הוא ידע שהם מאמינים, אבל הם מאמינים בגלל שאני מאמין, בגלל שהסבא שלהם האמין, בגלל שהסבא של אבי הם האמין, לכן גם הם מאמינים. שמה יש פסול בבניי. אמרו לו, כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. מה אתה חושב? שאנחנו מאמינים בגלל שאתה מאמין? או אנחנו מאמינים בגלל שאתה אמרת לנו להאמין? לא. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אנחנו יודעים, כל אחד מאיתנו, בוודאות גמורה, בהבנת שכלנו, בהשקפתנו, בבירור שנתברר לנו, שהשם אלוקינו הוא השם אחד. אנחנו מאמינים בבורא לא בגללך, או לא רק בגללך. אנחנו מאמינים בבורא בגלל שאנחנו מבינים שיש בורא לעולם, ושאינו אלא אחד. אמר, אם ככה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז כך מסביר המהרש"ל. בתשובת פנים מאירות, שואלת אותה שאלה בנוסח אחר. אבל זו אותה שאלה. אנחנו אומרים בתפילה, בתפילת העמידה, תפילת 18, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. שואל הפנים מאירות, מה זה אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב? היה צריך לומר, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. אז אומר הפנים מאירות את אותו יסוד. יצחק מאמין בבורא לא רק בגלל שהוא גדל אצל אברהם אבינו. יצחק מאמין בבורא בגלל שהוא עצמו מאמין בבורא. הוא עצמו ביסס את האמונה שלו בבורא. ויעקב הוא הדין. יעקב אבינו מאמין בבורא לא בגלל שיצחק מאמין. לא בגלל שאברהם, או לא רק בגלל. אלא גם בגלל שהוא מבין שיש בורא לעולם, שיש אלוקים בעולם. זה הפירוש של אלוקים. לא שזה מישהו אחר. אלא הכוונה היא כל אחד מכוח עצמו. אז יש פה שני דברים. מצד אחד, וצריך את שני הדברים. מצד אחד, האמונה צריכה להיות מושתתת על קבלת אבות, אבל זה לא מספיק. יש מצבים שבהם נדרש הביסוס שהאדם מבסס לעצמו. צריך מצד אחד את הקבלה, משום שהחקירה יכול, יש בה סכנה, יש בה צד מסוים של סכנה, אבל מצד מאידך גיסא לא מספיקה הקבלה. צריך ביסוס כשכל אחד מבסס לעצמו מדוע אני מאמין בבורא. מדוע אני מאמין שיש אלוקים. שני הדברים יחד נדרשים. באותה צורה, וזה מתגלה, או את הנקודה הזאת באה לידי גילוי בפרשת ויחי, עם הסתלקותו של יעקב. ואותה נקודה באה לידי פיתוי גם בעניין הגאולה, כמו שאמרנו. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, אומר המדרש, ואלה מוסיף על הראשונים, מוסיף שבח על הראשונים, שכולם היו צדיקים. וכמו שאמרנו, המילה צדיקים פה היא משמעותי. כולם היו צדיקים. צדיקים פירושו של דבר שהאבות היו ישרים. אצל האבות הכל נמשך באופן טבעי לרצון השם. אבל אצל הבנים יש מצב של חושך. יש מצב שהאור לא נגלה, האור מוסתר. האור זרוע. יש מצב של התמודדות. ויש נפילות. כמו שחז"ל מספרים. אבל זה עניינם של הבנים. אז מצד אחד, היכולת להתמודד בנויה על ישרות האבות, על ספר הישר, ואלה מוסיף על הראשונים. יש פה תוספת, צריך את הראשונים. אבל צריך להוסיף על הראשונים. התוספת על הראשונים, פירושו של דבר, היכולת להתמודד. משום שכמו שאמרנו, גאולה הסדר של הגאולה הוא נהורה מתוך השוחה. זה הסדר. סדר הגאולה זה אור מתוך חושך. וכאן אנחנו באים לביאור החלק הראשון של המדרש. המדרש אומר, ואלה פסל את הראשונים. מה פירוש פסל את הראשונים? אז כתוב במדרש, פסל את תוהו ובוהו. מה הכוונה פסל את תוהו ובוהו? התשובה היא, אומר הרב, הפירוש הוא כך, העולם הוא מורכב. העולם הוא מורכב. בעולם יש מציאויות שהן מציאויות מנוגדות. יש בעולם ריבוי של דברים שהיכולת לראות בתוך כל מה שיש בעולם, לגלות בתוך כל מה שיש בעולם את האחד, את המגמה, את מגמת האחדות, לגלות את האמת, קשה, וזה דורש התמודדות. יש במהלך הדורות, במהלך ההיסטוריה, היו מצבים שבהם, או הדורות שחיו באותם זמנים, הם איבדו את היכולת לגלות את האחד שבבריאה. עד כדי כך שנדרש היה כיליון, נדרש היה מבול. מדוע? מלאה הארץ חמאס. מלאה הארץ חמאס פירושו של דבר לא רואים את הצד הכללי של המציאות. כל אחד מושך לכיוון שלו. במצב כזה אין מציאות. צריך לברוא עולם חדש, צריך ליצור עולם חדש. אז בא המדרש ואומר, אלה פסל את הראשונים. מה הוא פסל? פסל את תוהו ובוהו. זה מצב של תוהו ובוהו. היה תוהו ובוהו לפני בריאת העולם, כביכול היה תוהו ובוהו גם אחרי בריאת העולם. מצב של חוסר יכולת לראות, לגלות את האחד, לגלות את האחדות שבבריאה. לגלות שיש מנהיג לעולם, שיש מנהיג לבירה. אז אלה פסל את הראשונים. עם היסוד הזה אפשר להבין גם כן, הרי התורה מדברת על תיבת נוח מצד אחד, והתורה מדברת על תיבתו של משה. הפרשה שלנו. התיבה שומרת. הקדוש ברוך הוא מאבד את העולם, כביכול מאבד את מה שהיה קודם, וכביכול יוצר עולם חדש. אבל כדי לשמר את מה שהוא רוצה לשמר, הוא מכניס את כולם לתיבה. התיבה מגינה. אז אצל משה רבינו, להבדיל מתיבתו של נוח, רש"י מביא, התיבה של נוח היא מכוסה, אטומה וזפת מבפנים ומבחוץ. תיבתו של משה מבחוץ היא עם זפת. אבל לא מבפנים, כדי שלא יריח אותו, לא יריח אותו צדיק ריח רע. מה הנקודה, מה ההסבר, או מה המשמעות של הדברים? המשמעות של הדברים שהמציאות היא, המציאות שאותה הקדוש ברוך הוא רוצה לחלות, היא מציאות שמסוגלת לשטוף את כל מה שיש כאן, לחסל את כל מה שיש כאן. וצריך לשמור על מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לשמור. אז בתיבתו של נוח הקדוש ברוך הוא שומר על, על, על האפשרות להמשיך את המין האנושי ואת בעלי החיים, כמו שהתורה מספרת. אבל נדרש אותם, כדי שלא יהיה מגע לרע שבחוץ עם הטוב שישנו בפנים. אבל בתיבתו של משה רבינו, כדי שלא יריח אותו צדיק אפילו ריח. מדוע? משום שכל הפסוק אומר, וזה מה ששאלנו קודם, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, אומר המדרש, ואלה מוסיף על הראשונים, שהיו כולם, בפרשות הקודמות כתוב על 70 נפש, פרשה שלנו כתוב, ואלה שמות בני ישראל, שהיו כולם צדיקים. שאלנו, איפה זה כתוב? התשובה היא כתובה ברש"י, שנמשלו לכוכבים. המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא. המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא. לכל כוכב יש שם. מצד אחד המוציא במספר צבאם. ישראל נמשלו לכוכבים. הכוכבים מצד אחד נקראים צבא השמיים, אבל לכולם בשם יקרא. לכל כוכב יש שם. יש פה שתי בחינות. בחינת הכלל ובחינת הפרט. בחינת הכלל, ישראל הם מעטה. הנה עם בני ישראל, רב ועצום ממנו. ההופעה הראשונה של ישראל כעם, זה פרשת השבוע. הם מופיעים כעם. אבל מצד אחד הם כעם, הם כלל, ומאידך גיסא לכולם בשם יקרא. לכל אחד יש את התפקיד המיוחד לו בתוך כל המסגרת הכללית. ישנה מסגרת כללית, היא נותנת את ה, כמו שאמרנו, את ה, היא נותנת את, היא מאירה את מגמת האחדות שבמציאות. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כשם שהשם אחד, כך אתם אחד. ישראל הם אחד. וישראל, הפסוק אומר, ישראל אשר בך את פאר. התפארת, תפארת זה, למה קוראים מפואר? או במה מתגלה התפארת? התפארת מתגלה ביכולת לראות את כל התפקידים של כל אחד ואחד, כשכל אחד משלים את התמונה הכוללת. כל חלק בתמונה, כן, משתתף בהשלמה של הציור ככלל. אז יש פאר. אז כשאומר המדרש, ואלה מוסיף על הראשונים שהיו כולם צדיקים, כמו שאמרנו, מצד אחד, לעומת הישרות של ספר בראשית, נדרשת הצדיקות של ספר שמות, כי נהורה מתוך השוחה זה דווקא אור זרוע לצדיק. זה אור מוטמן, זה לא אור גלוי, זה חושך. אבל החושך הזה הוא החושך שנותן אפשרות אחר כך לגלות את האור. וזה על ידי זה שכולם צדיקים. כולם צדיקים, כמו שאמרנו, נמשלו לכוכבים, המוציא במספר צבאם, לכולם בשם יקרא. שתי בחינות. שתי בחינות שעניינם לגלות את האחדות או את היופי שבבריאה, הגילוי של האחד שבבריאה. וזה מה שאומרת הגמרא. משה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, כשהוא כביכול מסרב לצאת בשליחות של הקדוש ברוך הוא, מה אומר עליהם? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה. זה לא דבר שמתגלה עכשיו, זה דבר שיתגלה לעתיד. כמו שאומרת הגמרא, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כרגע אין הכרה. האחדות נעלמת. צריך להתייגע כדי לראות אותה, וזה תפקידם של ישראל. אבל לעתיד לבוא, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד.